לשיעורים נוספים ומידע על תוכניות מכון הדר ישראל, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר מכונהדר.org.il.
אוקיי, אז ערב טוב, שלום לכולם, שמחים להיות פה שוב, להמשיך וללמוד ביחד. עזבנו אחד את השני באמצע קריאה של השו"ת של רבי, של הפתיחה של רבי יוסף חיים לשו"ת רב פעלים. קראנו רק, מי לא היה פה בשבוע שעבר? כל הכבוד שאתם פה השבוע. אוקיי? אז עוד שני משפטים על רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים, כפי שאמרנו, חכם בגדדי, 1835, נולד בבגדד בבגדד ונפטר ב-1909 בבגדד. עשה טיולים ברחבי הממלכה, אבל בעיקר היה בבגדד. הזכרנו בשבוע שעבר גם את הביקור הגדול שלו בישראל, קברי צדיקים והתחברות לאחד מהגיבורים אשר לדוד, בן יהודה, ומשם הוא בונה את ספריו וכו'. וידיו רב לו, גם את זה קראנו פעם שעבר, ועזר מצרב תהיה. אז רבי יוסף חיים כותב המון המון המון, ובאופן רחב לגמרי, פיוטים רבים, תפילות רבות, שוטים, דרשות. אמרנו כ-100 ספרים והוצאו כ-50 פלוס ספרים עד היום. ללא שום ספק אחד מהמרכזיים ביותר בחכמי ארצות האסלאם במאות האחרונות. אז רצינו פיוט אחד שהוא כתב, פיוט חשוב ומוכר, ואם לא צריך שיהיה מוכר, מכיוון שהוא כותב אותו גם כן, שהוא הופך להיות גם חלק מהעורכים טקס שנקרא חנוכת הבית. מישהו היה פעם בחנוכת בית? כן? עם טקס מההתחלה ועד הסוף, נכון? זה לא...
אז לא.
אז לא, אוקיי.
התחיל בפוקנה.
אוקיי, אז יכול להיות שכם...
הגעתי רק לבית.
זה לא היה יהודי. מה?
אמרתי, כן.
זה מעניין, מה יעשו שם? זה גם צריך לדעת, כן?
אבולי,
כי הוא... אבולי, מעניין, אבל לא היום, זה דרך.
ליכוז.
אוקיי, אז חנוכת בית, כן? את זוכרת איזה משהו בחנוכת בית?
כן, אומרים, יש לזה הרבה דברים שאומרים. זה זוהר, משהו מאוד
ארוך. אוקיי, אוקיי. אין לך בעצם טקס מזרחי, כן? שאין בו זוהר, אוקיי? אין בו קריאה של הזוהר וקטעים מסוימים. אז הוא בין היתר מוסיף את שלו לחיבור שהזכרתי אותו כבר לפני כן של של החידה של רבי חיים יוסף דוד אזולאי, וגם שמי שמוסיף עוד בזה זה רבי חיים פלאצ'י, זה ממרוקו וחברון, זה מטורקיה, וגם רבי יוסף חיים מוסיף את שלו. זה טקס מאוד 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 יפה, במרכזו הפתח לקביעת מזוזה, וטקס סביב הפתח, זה מקום מאוד מרכזי, וקוראים חלקים ראשונים של כל מיני מסכתאות, כן? כמו מסכת ברכות, פרק ראשון, וקוראים בית הבחירה, אצל הרמב״ם, וזה קריאה שהיא קריאה מטיבה, ויש גם פיוטים ושמחה וודאי אוכל. אז זה הפיוט שהוא כותב, אחת מהדמויות שנקשרות מאוד ברגע הזה, זה גם אליהו הנביא, אוקיי? אז הפיוט הזה, על בית זה ויושבהו, לפניכם, כן, פחות או יותר ב... יופס! אוקיי, יפה, הנה, עוד, משהו כזה, אוקיי? אז אני אתחיל לשיר אותו, אני חושב שהוא קל, ותצטרפו. אתה בסדר? הייתי תמונות שלך בהפגנות. חשוב מאוד איפה שהיית היום. אז הפיוט על בית זה ויושביהו תהיה ברכת אליהו. על בית זה ויושביהו תהיה ברכת אליהו. על בית זה ויושביהו תהיה ברכת אליהו. זה פשוט מאוד, אוקיי? אליהו מלאך האור, מלאך אדוני צבאות, זכה ועשה נפלאות, אשרי עין פתו. על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו. על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו. לב השכינה בתוך עמו, והיה אדוני עמו, זכה ולקח לעצמו נפש נדלה ואביו. על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו. על בית זה נתן לו האל בריתו, החיים והשלום איתו, רוח אדוני תנחהו. על בית זה את הבית האחרון שאומרים אותו במוצאי שבת, פיוט קל, פיוט נגיש, יש שללא שום ספק שסוברים שאת המנגינה הזו גם אמר רבי יוסף חיים עצמו. יש לי פה 26 צילומים, אז יכול להיות שתצטרכו לחלוק, אוקיי?
מנגינה
זה בין האופרה של נוח
חידי.
בגרסה המשוכנזת זה אותו משוכנזת. זה לא מנגינה הזאת. יפה. אז כפי שאמרנו, אישיות רבת פעלים, גם השוט של הרב פעלים, הנה כך מה שכותבים עליו בעיתון המגיד. אגב, מי שרוצה לקרוא עיתון המגיד, אפשרי אונליין, אוקיי? כן? עושים המגיד, עיתונים, אז אפשר להגיע ולדפדף בעיתון. אז כותבים עליו בעיתון ב... 1875, והוא בן 40 פחות או יותר, אוקיי? כותבים עליו את הדברים הראשונים. הנה פה נמצא איש מקהל החכמים, חכם יוסף שמו, ואיתו ואותו אבי היום למשפט לפני קוראי המגיד. כי כן התנסה האיש מעדת התמימים, ופנה לו מסילה חדשה אשר לא דרך על, עוד עליה אנשי המקום מיום היות בגדד לעיר, ויוחז האיש בשתי הקצוות ותהיינה בידו לאחת, ובעוד אשר נראה בקצת מעשיו כאחד הרביים הפולנים. הנה גם מידת גייקר נזרקה בו. פעם יצווה על כל העם מסביב להתנהג בכל דבר כהמקובלים, לכוון בתפילתם כארי הקדוש, ופעם משלח בחיבוריו חיצה ביקורתיו בגדולי ישראל וקדושיו, משנה תפילותינו הסדורות לנו מימי קדם, בורא חדשות ועושה מלחמות בתוך מנהגי ישראל. וזוהי התקלה שרובת לנו בעקב המצאת מלאכת הדפוס. כי כל מי שרוצה ליטול את השם, יבוא ויטול ויתפיס ויפיץ דברים, נעשה כאחד המחברים. אמנם נהגו המחברים בכל תפוצות ישראל מיום התגלות מלאכת הדפוס לקחת הסכמת גדולי הדור על הדפסת חיבור חדש. הנה חכם יוסף חיים לא לקח לו שום הסכמה על הדפוס אדרת אליהו ראשית פרי מלאכתו. אנחנו מדברים על אנרכיסט, כן? מישהו שלא שועה לכללים כאלו אחרים שנראים לו, שאנשים פועלים על פיהם. אז אם נגיד יש פה שני דברים, או אולי שלושה, אחד, לגבי התפילות, כן? הוא מתפלל על פי כוונות הארי, סובר שככה צריך לעשות, מחנך לכיוון הזה, וגם יוצר תפילות חדשות. הזכרתי שהוא יוצר תקסים, הוא גם יוצר תפילות חדשות. שהלכם נכנסו ממש לתוך סידור התפילה, אפשר לראות בסידורי תפילה המזרחים, שהדבר הזה נמצא בפנים. התפילות שלו נמצאות בפנים, בחלקם. והדבר הנוסף, שהוא ממש 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 משוגע, הוא לא מקבל את זה שיהיו הסכמות לספרים שלו. חלק מה... צנזורה או חלק מהמשטור של מה שאתה כותב, זה לבקש הסכמות. והוא לא עושה את זה. למה? דבר ראשון, הוא אדם עם יכולת כלכלית גדולה, הוא מחזיק בדפוס. אז הוא קנה עיתון, אולי כמו שיש כל מיני פרשות, אוקיי? הוא קנה עיתון, אבל לא את המגיד, כי המגיד כותב עליו קשות, אוקיי? אז הוא בעצם קורא תגר ואומר, אני אכתוב ספר, אדפיס אותו, ואני לא מבקש מכם הסכמה. מאוד מעניין. נשים את זה על השולחן כחלק מהדמות שאנחנו רוצים ככה להכיר, גם כן דרך תכף ההקדמה שלו להמשך ההקדמה שלו לרב פעלים. והדבר השני המאוד מעניין, הוא כותב ספר שנקרא תורה לשמה. רק מה? בסוף כל תשובה הוא חותם מה השם פה? חזקל קחלי. זאת אומרת הבן אדם כותב שוט בשם
בדוי.
אם לא היה מספיק החלק הראשון, אז הוא כותב שוט בשם בדוי. לא עושים דבר כזה. מה זאת אומרת? לא עשו, הייתה עוד דוגמה אחת או שתיים, כן? וזה דבר מרחיק לכת, לכתוב שוט שלם, מאות תשובות, בשם בדוי.
אמיתי, לא שהוא
הוא שם בדוי, יחס כל כך לי אין, את שואלת, או יפה, הגימטריה של יחס כל כך לי היא יוסף חיים, וזה הוא מסתתר, אוקיי? וכותבים, יש דיון הזה באחרונים, מי זה אותו אחד? ואחד מהגדולים שכותב, אז א' זה גם יוסף חשורי, מוציא לאור מאוד ידוע, והרב עובדיה יוסף נדרש לשאלה הזו, מי הוא בעל התורה לשמה? והוא כותב, זה רבי יוסף חיים. וגם בהקדמת המול פה, אוקיי, סיפור מדהים, ושהוא בסופו של דבר גם כן כותב, שאכן איך שהתגלגל אליו החיבור הזה, והוא משווה כתבי יד, הוא מבין שבעצם מי שכתב את זה, זה בעצם כתב יד של תורה לשמה. כתב יד הזה לא רק שמגיע מנכדו של רבי יוסף חיים, אלא הכתב הוא כתב של רבי יוסף חיים. עכשיו תנסו קצת לתאר לעצמכם עם מי יש לנו עסק. מי זה הבן אדם הזה?
רק שנייה, היה לו שוט שהוא פרסם בשמו,
ואת השוט יפה מאוד. היה לו שוט שהוא פרסם בשמו, כשאנחנו קוראים את ההקדמה שלו שנקרא רב פעלים.
הוא אפילו דאג להדפיס אותו, או שזה עוד לא.
אני לא יודע באיזה תקופה, זה בוודאי לא, זה הודפס יותר מאוחר, אוקיי? בסדר? ותכף נראה משהו מדליק על העניין, רק אני אקרא לכם סיפור קטן בתוך העניין הזה. ביקשתי בשנת התשז מעת הרב בן ציון חזן, אני קורא לכם סיפור, שהיה בעיר העתיקה מנהל ישיבת פורת, שישלח מכתב לבגדד למורנו ורבנו רב המופלא, מגדל פעמון זהב וכו' וכו', רבי דוד, נכד הגאון המחבר, ויבקש ממעלת כבוד תורתו שישלח מכתבי יד של מורזקנו, רבי יוסף חיים. אוקיי? הוא מבקש, בוא נעשה מאמץ להוציא את הכתבים וכו' וכו'. ושלח לי מכתב יד ושמו תורה לשמה. ושלח לנו חלק ממנו, והיו 6 מחברות מכילות 120 שאלות ותשובות. ושלח לי ירושלים על ידי הרב בן ציון חזן ז"ל. והרב הנזכר מסר לי את כתבי היד בידי, ושמחנו הרבה, והייתה התלהבות חזקה מאוד מצד הקהל, רצינו להדפיסו מהר כמה שאפשר. ובאותו זמן שנת תש"ח היו הכתבי יד במקרה אצל הרב בן ציון חזן, בעיר העתיקה, בפורת יוסף. ונכבשה העיר העתיקה, וחלק מכתבי היד הלך לאיבוד. ותילות לאל התברך אחרי כמה שנים בתשל"ב, חזרה עטרה ליושנה ועל הגברה רבה ועטה למערבה, מורנו ורבנו הרב דוד, נכן הגאות וכו' וכו', מסר לי כתבי היד, והתפסתיו בנייר וכו' וכו'. ואז הוא אומר שהגאון רבי אברהם עדס ראה גם בספר רב פעלים בסוד ישרים סימן ה' שזהו תורה לשמה של רבי יוסף קחלי, הקחלי עולה מספר חיים, והוא אוסף את תורה לשמה, והוא ממשיך וכותב על זה, למה זה של תורת, של למה הספר הזה הוא של בעצם רבי יוסף חיים. 1, 2, בוא נקרא איזה קטע מאוד מעניין פה, מה שהוא עושה, אוקיי? אני רוצה לקרוא משוט רב פעלים, בעיקר את השורה הבאה. כלומר, שוט רב פעלים, אור החיים, סימן נון, שאלה, איש ואשתו דרים בחצר אחד, ויש להם חדר אחד המיוחד לאכילה, ששם אוכלים ושותים וסועדים בו, וגם חדר אחר ששנים בו, וכל חפציהם בגדים וכלים ומנוחים שם, מדליקים נרות. השאלה היא, האם גם גבר יכול להדליק נרות בחדר אחר ולברך עליהם? זו השאלה. אוקיי? תשובה, שלוש שורות מלמטה בקטע הזה. שתי שורות. ושור הוראו בספר תורה לשמה כתב יד. שהביא גם כן שאלה כזו בנידון דידן ממש. אתם מבינים מה הוא עושה?
כתב יד.
הוא מצטט, הוא שולח אתכם למראה מקום, הוא שולח אותם למראה מקום שהוא עצמו, זאת אומרת גדולי החוקרים, מישהו באוניברסיטאות, כן, כן, היו גם רוצים להרגיש ככה חופשי ולשלוח רק למאמרים שלהם, כן, אז הוא קצת הקדים אותם, כן, או אולי לא הקדים אותם, לא יודע, אולי עשו ככה לפני כן. זה חלק ממי שאנחנו לומדים אותו ועוד אותם. אוקיי?
תורה לשמה לא פורסם?
תורה לשמה מופיע בכתב יד. אוקיי? הוא אומר, הגיע אליי כתב יד. אוקיי? זה כבר הדפוס, זה כבר בשנת תשל"ב.
אבל
בזמנו
של הרבי זוכן, פרסם אותו או לא פרסם?
את תורה לשמה? לא חושב שהוא פרסם. היו שניים, שלושה העתיקים שהעתיקו אנשים, הוא עדיין לא פרסם, אבל הוא כותב, זה כתב יד וכו' וכו'. עכשיו, מאוד מעניין. לא נכתב על זה בינתיים. הנה, אולי כיוון. למה הוא עושה את המהלך הזה? למה הוא כותב ספר שוט בשם בדוי ומצטט ממנו וכולי ומשחק עם הדבר הזה? אוקיי?
אין לי תשובה לגמרי לזה, אבל יש לי עוד קושייה. למדנו שבוע שעבר בהקדמה שלו.
כן.
הרב תלים שהוא... הוא מדבר על זה שהוא רוצה לעשות, להשיג איזושהי הסכמה רחבה, לתת איזושהי שורה תחתונה להמון המון פסיקות אחרות.
כן.
ופתאום המגיד בא ואומר, רגע, אבל הוא בכלל לא מבקש הסכמות מאנשים.
כן.
הוא בכלל לא, הוא עושה מה שבא לו.
נכון.
וזה נורא מוזר, זה כן. נורא מתנגש כאילו כן. עם מה שהוא העיד
כן.
על עצמו.
כן, כן.
כאילו הוא מציג איזושהי חזות של בן אדם שמנסה לפשר ומנסה לתת איזושהי פסיקה מאוד מאוד כוללת, שכולם הסכימו איתה, כן, היינו מאוד חזקים שבוע שבוע במשפט ההוא של... שמעת
עליו, כן,
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 ופתאום כאילו משווים אותו לגייגר, כאילו זה, ויכול להיות שהוא מפרסם את השוט שלו בעילום שם, כי הוא רוצה שיהיה עוד מישהו שיסכים איתו, אולי הוא מרגיש שלא, כאילו,
יכול להיות, אני רק אגיד, כלומר, את יודעת, בסופו של דבר, אני לא יודע, האישיות היא מאוד מורכבת, כל בן אדם, כן? אנחנו רוצים להביא את הדברים גם כהווייתם. זה לא, כמו שאת אומרת, זה מורכב, אוקיי? יכול להיות שהדברים יכולים להסתדר, אנשים יכולים להציע תשובות, אוקיי? אבל הנה שמנו עוד מרכיב אחד או שניים בדמות המאוד מעניינת הזו, אוקיי? שאגב גוזר על עצמו שתיקה גם 10 שנים, ולא כתיבה. שתיקה ציבורית, עוד מעניין, יש כל מיני תפיסות למה הוא עשה את זה. אדם מאוד מאוד עם נוכחות, עם מטען מאוד מאוד גדול שאנחנו בעצם מזהים שאנחנו גם עושים כנראה בסוג של גאון. זאת אומרת, יש פה מרכיבים שייכים לחד בדרה, כן? וזה נכון, ככל שזה קורה, אז הסיפור נעשה יותר ויותר מורכב. והיום גם תקראו את הפתיחה ותראי כמה הוא מנסה גם להיזהר. כמה הוא מנסה ללמד את עצמו ואותנו להיזהר. בכל מיני מקומות. אוקיי? אני לא אביא, זה עוד מקור אחד שהבאתי פה בצד השני, אבל נעזוב את זה עכשיו, אוקיי? כי אנחנו רוצים לעבור לקריאה שלכם את השוט, אוקיי? אבל זה נכון. איך הדברים האלה יושבים ביחד? אוקיי? יש לי כמה מחשבות, אבל בואו נקרא גם את הפתיחה שלו לרב פעלים. את המשך הפתיחה שלו לרב פעלים, וננסה לראות איך הדברים האלה מסתדרים ביחד. אוקיי? עוד מחשבות ככה ראשוניות? אחלה.
איזו שאלה.
כן.
שאלה קצת,
הוא היה במות, קיבלו,
כאילו
מה היה?
אוקיי, קיבלו אותו מאוד, הוא היה יכל, היה מהגדולים במגדד, נשא את הדרשות המרכזיות בבית הכנסת המרכזי של בגדד, אוקיי? זה המקום, נגיד את הדברים שלו, כותב, פעם כפי שגם הזכר ביטל בפעם שעברה, כותב חיבורים מאוד מאוד מיוחדים, כמו הבן איש חי, שמו הוא נקרא, כן, בעיקר, שמחבר דרשה, פרשת שבוע, והלכה, הוא מאוד מקובל, הוא מאוד מקובל, הוא בא ממשפחה עשירה. זה אני לא יודע, לא קראתי כל הפרטים וכל עיתוני המגיד, אבל בגדול הוא נשב מרא דאתרא, נשב אדם מאוד מקובל, בן לשושלת של חכמים גדולים, ומנהיג את הקהילה, זה לא שום ספק.
לי יש כמעט הרגשה שהוא, בחיבור הזה של השתיקה שהוא קפה על עצמו והכתיבה האנונימית, שכאילו הוא... הוא כאילו עולה על גדותיו, והוא מנסה איזה מין לעצור את עצמו. אז הוא אומר, טוב, תקופה משמעת אני לא אכתוב, או אני אכתוב, אבל לא ככה, זאת אומרת, משהו כזה. יעני.
אז ככה, הוא היה מקובל לכם, כאילו איך חשבו חזקאל כחלי הזה בזמן?
זהו, זה...
לא, לא, עוד פעם?
מה חשבו על חזקאל כחלי?
לא יודע, לא יודע, אגב זה בכתב יד, זאת אומרת כמה קראו את זה, זה לא פורסם, אוקיי? זה לא פורסם. ויש כמה דברים שאנשים כאילו קוראים וכו', וכמו שראית גם הוא מפנה, כן? אבל זה יכול להיות שהוא לאדם כזה או לאדם אחר הביא תשובה כזו וציטט את התשובה הזו עבור מישהו אחר בעל פה, אני לא יודע, אוקיי? אבל אם אני אמשיך טיפה, גם מה שאת אומרת אביטל, זה, זה, זה מין מקום שאתה יודע של לראות איזה אופק מאוד מאוד רחב וגדול ולפתוח לנו שאלות מאוד מעניינות שקשורות באמת לניסיון להרכיב את הדברים האלה ביחד, שמצד אחד אנחנו רוצים איזשהו הסכמה, יכול להיות, הוא מצביע על הסכמה רחבה, אוקיי? ותכף תראו את שיטת הלימוד שהוא מבקש לקחת אותנו אליה, ומן הצד השני הוא לא רוצה שוטרים, הוא לא רוצה שבית המדרש יהיה מקום ש... לא רק בית המדרש, שכתיבה תהיה מאוד ממושטרת.
הסכמה.
זה הסכמה, אני צריך הסכמות על מה שאני כותב. אתם תבדקו אם אני צודק או לא. אני צריך עוד חכם שיגיד על הדברים שלי? כן? להגיב סבבה, כן? אחרי שהוצאתי את הספר, זה בסדר.
נכון. נתן הסכמה?
מעניין גם כן, כן? אם הוא נכנס לתוך המשחק הזה בכלל, כן? אוקיי? שוב, וצריך לזכור, יש לו יכולת כלכלית. יש לו יכולת להוציא את זה מכוח לפועל. שזה רגע גם כן מאוד משהו. זה מצד אחד ההסכמה. מצד שני, החיבור הזה תורה לשמה. חיבור עלום שם. עכשיו זו שאלה גם כן להתחיל לקרוא אותו. אוקיי? אני יכול להגיד למשל דבר אחד עליו שאני מרגיש אותו, היכולת שלו, דיברנו קצת על הדיכוטומיה, אבל זה נפתור את זה במשפט אחד רק, איך מכניסים את הקבלה לשפה הלכתית? זה חלק של הסיפור. אוקיי? לפשוט לגמרי. והערים מככב בשוט הזה, אוקיי? אבל צריך לעבוד על זה, צריך לעבוד על זה. היום זה קצת פשוט, כן? העלו את תורה לשמה לפרויקט השוט, לדיסקונקי הזה, כן? אז אפשר יותר לעשות עבודה מדוקדקת ולראות, והוא מעניין מאוד. שאלות גם קצת ביזריות. אוקיי. שהעולם של הזוהר מביא אותם. מה התפקיד של שער בגוף בתוך הליכים, בכל תהליכים רוחניים? כאילו, תתפרעו כמה שנראה.
תצור, הוא כתב את השאלה.
הנה עוד דבר, או לא, חגית מעולה, מעולה, נכון, יש סיכוי שגם הוא כתב את השאלות שזה דבר ראשון, זאת אומרת אני רוצה לבוא ולהגיד, להצביע על משהו מסוים, אגב רוב השוטים נערכים על ידי עונה התשובה, רוב השוטים, אין לנו את השאלה המקורית, ברוב השוטים, נכון?
האסטוריונים בוכים על זה.
בסדר, אוקיי? אבל זה מאוד מעניין. נכון? גם מהצד השני, הם יכולים לסמוך על הצד האחר של זה, שבעצם בא ואומר מי הוא אותו אדם. כן? אבל זה נכון שזה מצמצם את התרגום הזה, הופך להיות צמצום מסוים לאותו אדם. אבל נכון, זה סביר, סביר מאוד שיש שאלות שהוא בעצם, הוא שם אותם על השולחן, הוא כותב אותם והוא עונה. כן? עד כאן, אביטל.
אנחנו בעיקר נשלח אתכם לחברותה. הוא בפתיחה שלו מונה אופנים שבהם אנשים לומדים תורה בכלל, ובעיקר איך אנשים לומדים בשביל לפסוק. והוא אחד לאחד מונה זוגות של אפיונים, וחלק ממה שמעניין לראות זה מתי הוא בוחר להעריך אפיון אחד על פני אפיון אחר, ומתי לא, ומתי הוא בוחר לומר ככה אני לומד ומתי לא, ומתי הוא בוחר לומר ככה ספרדים לומדים ומתי לא, אוקיי? אז זאת בעצם, נשלח אתכם קצת לחברותה, לקרוא את הפתיחה הזאת שלו, למצוא את האפיונים שהוא מגדיר ללימוד תורה ולפסיקה בכלל, ותעצרו כשאתם רואים אפיון לשאול את עצמכם מה ההשלכה של צורת הלימוד הזאת. אוקיי? מה זה מייצר? איזה מין לימוד זה מייצר? אולי איזה מין תוצר זה מייצר כשלומדים? אוקיי? כשפוסקים. אז תמצאו את המאפיינים ומה ההשלכות של צורות הלימוד האלה, ואז הוא גולש לתוך דיון בטעויות, ובאיך מתייחסים לטעויות ולביקורת של פוסקים אחרים. אוקיי? זה הנושא השני שהוא ככה גולש אליו. אז אם תגיעו אליו, יופי. ואנחנו נתכנס חזרה עוד. זה הדפים מפעם שעברה, אנחנו נחלק אותם.
דיברנו קצת על הפסוקים שהוא השתמש את הערך, את הלומדי התורה, אז יש דברים שאומרים מה טוב ומה נעים, הוא כאילו, הוא לא מתלהב מזה, הוא לא חושב שזה משהו גדול, הוא אומר, אתם עושים את זה סבבה, אבל הוא כן דוגל ביצירה, רק זה יצירה שהיא באה מתוך מה שקיים כבר, והוא כן מבין שיש כאן עניין של פשוט אני אבדוק מה יש שם ואני אענה לפי מה שיש שם, אבל הוא זה עניין שטיפה מזלזל בזאת, אבל לא מחשיב את זה כחייך משפט חכם מאי ולא
רב,
חכם ולא רב, הוא רוצה שאנשים יהיו רבנים, נשמע כאילו הוא רוצה שאנשים יהיו רבנים.
אביחי או אביחי?
אביחי. בהמשך, הנושא של הרבנים הזה, אני דווקא רואה את זה שזה, הוא מדבר שיש את השולחן ערוך, שזה באמת הכל קיים, ומזה צריך להיות באדם חכם, בכל זאת בשביל לדעת להביא מזה את השוט, ויש אבל גם נראה מה שאני הבנתי שגם בימינו, למרות שזה כאילו לא היה מקובל, וכאילו פה הוא יצא נגד משהו שהיה מקובל שבימינו אין רבי בעצם, אז הוא אומר יש כאלה שמגיעים למצב שהם יוצאים מהחדר, והולכים לחדרים אחרים, והם יקראו רבי, זאת אומרת יש פה יצירה ממש, יש פה משהו שהוא לא מהשולחן ערוך, יש פה בהחלט איזושהי מהפכנות, הוא עדיין אומר כל המהפכנות הזאת, זה אחרי זה באמת, כן, כאילו נראה לי שהבלבול פה זה בגלל שהוא כן עדיין אומר, אנחנו לא כמו אשכנז שהולכים ישר ראשונים, אנחנו, יש פה גם, אני מרגיש פה ביקורת על אשכנז, אנחנו, חשוב לנו להיות, מכל הדור, מכל החברותה, גם אנשים שחיים עכשיו, גם אנשים, כן הולכים הכל, אז הוא כן נותן איזשהו ביסוס ליציאה מהחדר, כן, אני לא סתם יוצא מהחדר, אני כן קורא ולומד ממה שסביבי, אבל אני עדיין יוצא מהחדר.
כן. נכון, יופי, זה כבר מתחיל לתפור חלק מהדברים שאתה לא מדברת עליהם.
כן, כמעט לא פוליטיקלי קורקט. הוא ממש מגרד את הפוליטיקלי קורקט.
אבל גם זה, הוא כותב באופן מאוד נגיש, זה מאוד נגיש ונגיש, והוא משתמש בכל מיני דימויים ממש יפים. והוא לא רך, כי הוא לא מתנצל על הדברים, הוא כותב דברים בנחרצות.
כן, הוא כותב שלא כדאי להתנצל.
כן, זה הנבא בטב, כן, נכון.
נכון.
אני בהמשך גם למה שאמרתי אמר, דווקא מאוד התלהבתי מזה שהוא אומר אין התורה נקנית אלא בחבורה, אז תבדקו גם אצל הפוסקים של באותו דור, כאילו קורא למין הפריה הדדית כזאת, כל אחד יקרא גם במה שפסק החבר שלו, ואם הוא נמצא טוב אז מעולה, אז כאילו יביא איזשהו תיקון, ויש פה איזה עניין של הוא רוצה שיהיה סוג של גלובליזציה כזאת, כאילו כולם יקראו את, את המידע אחד של השני ויהיה מין משהו שמח כזה.
נכון. נכון. שיר.
אני הגניב אותי שהוא הביא את המוצאים לחברו עליו הראייה בקטע של כאילו יש לי אולי התנגשויות עם שולחן ערוך בקטע של קבלה, אבל רשב"א פה קודם, אז שהשולחן ערוך יתווכח איתי, כאילו כל כך וכזה, לא יודעת, זה, הוא כאילו, הוא מתחכם פה, הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע שהוא כזה יוצא לחדר אחר, כמו שאמרתם, אבל הוא אומר, לא נכון, אני בעצם, אני שואב את עצמי מרשב"י, אז אני לא באמת יוצא מחדר אחר, אלא אני המקור יותר.
נכון, זהו, זה אחד המתחים שעכשיו אנחנו מרגישים כל הזמן, שהוא מצד אחד נותן המון כבוד לעכשיו, נכון? לאחרונים, אחרונים, אחרונים, אחרונים. מצד שני, הוא שואב את הכוח שלו מאוד מקשר אחורה.
רק בגלל
תמה. אוקיי. יופי. טוב, אז אולי נעבור על חלק מההבדלים האלה אחד-אחד. אז באמת התיאור הכל כך מקסים הזה של החדר, נכון? יש מי שנכנס לחדר, ויש בעצם מי שיוצא מהחדר, נכון? יש מי שמוצא את עצמו בחדר הזה, אבל הוא יודע שאת התשובה הוא לא ימצא בתוך השולחן הארוך והמסודר שמולו, אלא דווקא באיזה נתיבים חדשים ואחרים. ברור לכם איזה מהשיטות הוא מעדיף? כפסיקה? נשמע שזה הדרכים החדשות, נכון? בעיקר, נכון, הסיום הזה, ואת עלית על כולן. זאת אומרת, הוא אומר את זה באופן מאוד ישיר.
זה לא ברור.
יופי, אז אני רוצה להגיע לזה בעוד שנייה, אני כן רוצה לומר...
זה לא ברור שזה שני דרכים לפסוק, נגיד, זה לא כאילו שיש שאלה אחת, וכאילו שני אנשים יענו על אותה שאלה בשיטה שונה, כאילו אם כן, אז יכול להיות שהוא יעדיף את מי שנשאר בחדר, ומעמיק, ועונה לשאלה כמו שצריך, אבל יש פה מי הוא רב, זה מי שיכול מעבר לי לענות לשאלה המקומית, לחבר... את השאלה לעוד שאלות, שאלות יותר גדולות אולי, שאלות אחרות לחבר שיטה, שיטת חיים, דרך, מעבר לשאלה הספציפית. זה יותר גדולה, אבל זה לאו דווקא עונה, כאילו מי יהיה נכון לגבי הערכה.
אז יפה.
לאו דווקא לחדש בשביל לענות תשובה מקומית, מישהו שאל אותי אז אני צריך לחדש מחוץ לחדר, זה לאו דווקא משהו.
אני אציע דרך אחת של איך לקרוא את זה. אני חושבת שחלק מהשאלה שהוא תוהה זה כשמציבים לי שאלה, האם אני כבולה בתוך התקדימים שיש לפניי, אוקיי? ואז דרך הלימוד שלי, צבי זוהר מנתח את זה, הוא אומר, טוב, אז דרך הלימוד שלי תהיה, אני צריך לפרוס את המפה, להבין מה היה שם, ולהכריע בין הדברים שקיימים, אוקיי? ואני חושבת שהנתיב השני כן ממשיך לדבר על צורת פסיקה, ובעצם אומר, יש מקום ליצירתיות, ואני לא צריכה להיות רק בתוך מרחב התקדימים שלי. נדמה לי שהחידושים שהוא מדבר עליהם, הם עדיין בתוך ההקשר של השאלה שנשאלתי, אוקיי? אבל אין לו שם היסוס מלצאת מעבר למרחב התקדימי המיידי שקיים לפניו. נכון, הוא פתוח שם להפתעות, זאת אומרת, הוא אומר, הלימוד יכול לקחת אותי למקומות חדשים, למחוזות חדשים, תוך העיסוק בשאלה שלפניי. ההקשר הזה של החכם יקרה ורבי לא יקרה, נאמר על שמואל, שרבי מבכה שהוא לא רבי חייא או רבי, עכשיו אני לא יודעת, רבי מבכה את זה שהוא לא יכול, שהוא מנסה מאוד 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 להסמיך את שמואל והוא לא מצליח, ובאמת אנחנו יודעים שמואל נשאר שמואל, נכון, לא קוראים לו רבי שמואל בתלמודים, וחלק מהנחמה שהוא מציע לשמואל זה שהוא הרופא של רבי, אוקיי? אז יש לו יכולות אחרים, ולכן הפיאור פה הוא פיאור אמיתי, יש לך מחוזות אחרים שבהם אתה מסוגל ודברים אחרים לא, אבל רבי אתה לא תתקרב, אוקיי? זאת אומרת צריך את היכולת הזאת של לצאת, של לצאת מהחדר אלא מעבר בשביל הדבר הזה. אז נועה, התחלת לומר שהוא סותר דברים, שיש פה סתירה לדברים אחרים, לאיפה התכוונת?
אני חושבת ש... כאילו אם אני לוקחת את כל הדברים שהוא אמר, אז אני חושבת שהוא מנסה לכוון איזה ש... שצריך איזשהו אמצע שם בין שני החדרים, כאילו בין שני הדרכים, כאילו הוא אומר, איך שאני קראתי את זה, זה שיש את דרך ה... בריאה, כאילו ממש לברוא משהו חדש, מפס שלא היה קיים, ושזו הדרך החדשנית יותר, הדרך השנייה שהוא מציג, והדרך הראשונה זה ממש לקחת משהו שקיים, לעשות בו ברור כל הדבר ונקי וזה, ולקחת אותו ככה, וכאילו לי זה נשמע מהדברים שהוא אומר גם על הלגשת, גם לאחרונים, כי הוא עוד פעם אומר, יש כאלה שניגשים רק לאחרונים, ויש אנשים שניגשים רק לראשונים. אז שהוא אומר, צריך ליצור, אבל היצירה צריכה להיות מתוך משהו שכבר נברא. כאילו, לא בהכרח לברוא משהו חדש, אלא ליצור מתוך משהו שכן יצירה, אבל לא תלושה. כאילו, לעשות את הבדיקה הזאת.
נכון, זה מעניין, כי בניגוד לשני התכונות הראשונות, עוד רגע נדבר על הענווה. שבו הוא מכריע מאוד בבירור מה הוא מעדיף, פה מה, הוא לא אומר מה הוא מעדיף, הוא רק אומר, זה אנחנו הספרדים לעומת הם האשכנזים, נכון? אוקיי? הוא לא נותן באופן ישיר הערכה, אבל...
וזה של לפסוק ישירות על ידי הראשונים?
לפסוק ישירות על ידי הראשונים הוא אומר, זה הדרך של האשכנזים.
אבל הוא גם אומר שזה כן. לא נכון שם לעשות ככה.
שזה לא נכון לעשות ככה, נכון, נכון.
זה סמים של הסמויים, אבל זה די ברור.
כן, במה הוא בוחר. למה? מה הוא אומר כתכונות, אפילו אפשר למצוא את זה בתוך הטקסט, מה ההשלכה ומה היתרונות של הסתכלות לא רק על הראשונים? מה הוא מסביר שם?
יש דברים מאוד פרקטיים שברגע שאתה קורא את האחרונים, גם אם הם יותר קטנים ממך בחוכמה, אתה יכול להיות שהם קרו סוגיות ששכחת, והם הביאו ראשונים אחרים וגמרות אחרות ששכחת מהם. או אפילו סברות, אפילו הם שמתנים לך, אבל יש עוד סבר אחת שהם הביאו. אז כאילו, יש מה ללמוד.
מעולה, אז דבר ראשון, אני מרגישה שחלק ממה שיש אצלו, שזה אחד המתחים שאתם מרגישים, זה מצד אחד ידיעה ברורה של ערך עצמי, ומצד שני, איזה דמוקרטיזציה מאוד גדולה, אוקיי? זה קצת מה שאת התחלת לומר על העמיתים האלה ששווים לי, אוקיי? לי יש מה ללמוד מכל מי שלמד דף התלמוד הזה, אוקיי? זאת אמירה פשוט מדהימה, אוקיי? ומצד שני, הוא גם יודע שהוא הרבי יתקר, נכון? אין פה היסוס על המקום העצמי שלו, אוקיי? כל כך הרבה ערך ללמידה של כל אחד ואחד, שזה מה שמוביל אותו גם לאחרונים. אחד הדברים המעניינים שגם ראיתי קצת בקריאה עליו, שזה טיפוסי, זה שגם הוא קורא אשכנזים. זאת אומרת, כשמסתכלים על התשובות שלו, מה אמרת אריאל? נכון, שממש רואים שבאופן עקבי הוא מצטט נושאי כלים על השולחן ערוך שהם דווקא אשכנזים. זאת אומרת, אין לו פחד. אין לו, הוא לא מחויב אלא למה שהוא תופס. נכון.
גם היציאה מהחדר, שהוא אומר צפון, עם הצפון על הקדם, זה כוונה גם ללכת, נכון? גם ללכת לאשכנז, זה לא, זה העניין, כן? ואם אני אוסיף אולי עוד משהו פה, זה מאוד מעניין לצטט כמה שיותר ולהיות חדשן. כי בעצם מה אתה עושה? אתה אומר אני מכיר את כולם. לא תפילו אותי, את כולם אני מכיר, ואני מצטט אותם, אני נותן להם מקום וכבוד, וזה ההורים שלי, וזה החברים שלי, וזה רבותיי. אני יושב טוב מאוד, ואני עושה צעד. לעומת מישהו שמכריז על צעד מהתלמוד. זה הרבה יותר מפחיד. זה רפורמה. זו התפתחות. זה כל כך, זה כל כך מדהים שברגע ברגע שאתה תופס עוד פינה ועוד פינה ואתה מציב את הרשת שלך, אז יש רגע שאתה באמת יכול לעשות צעד. והצעד הזה גם יתקבל. כן? ויש לו מקום מאוד מאוד גדול של, של, כלומר, הציבור יוכל לעכל את זה. כי הוא מבין מי אתה. ולמה אתה מחויב. אני עשיתי בת מצווה, אני יכולה להחלקיכם שומע את הסיפור הזה, עשיתי בת מצווה של הבת שלי, זקנה ילדה, עשיתי בבית כנסת קונסרבטיבי, בבית כנסת שלנו של דגל יהודה, שזה בית כנסת שוויוני ספרדי, פעם גם על זה צריך לדבר, ובבית כנסת הקורדי שלי במשפחה. אז כמעט כל החבר'ה שלי שהם... כמוכם פחות או יותר, שאלו אותי, איך זה היה בבית כנסת האורתודוקסי? אז אמרתי, דבר ראשון, זה לא בית כנסת אורתודוקסי. דבר ראשון, זה לא.
הקורדי.
הקורדי, מה, זה שני אחרים, זה לא בדיוק, אוקיי? אז אמרתי, דבר ראשון, זה לא בית כנסת אורתודוקסי, זה בית כנסת משפחתי, אוקיי?
אורתודוקסי זה מונח של אשכנזי.
בדיוק, בדיוק. הנה זה בדיוק הנקודה של חלק מהעניין, איפה אתה יושב ואיך אתה מדבר ומי נמצא מסביב, וטוב לו לקרוא שאומרים עליו שהוא גייגר, זה טוב, כי אז הוא יבין מה קורה, אבל זה, מצד שני, אם זה אשכנזי אמר עליו, אז תרגע, זה בסדר. אוקיי? אבל מה שקרה זה, עשינו את הבת מצווה, ואז ביקשתי... מידות שלי, אז כל החבר'ה שלי אמרו לי, רגע, מתי הילדה שלך אמרה את הדרשה? לפני קריאת התורה? אחרי קריאת התורה? בסוף התפילה? לפני התפילה? אמרתי להם, תכף תשאלו גם אם היה שם נעים זמירות, כן? זה לא הסט של המחשבה, זה לא הסט של הדיבור. אספר לכם מה היה. ביקשתי מידות שלי הגדול לפתוח את ההיכל בבית הכנסת, שזו המצווה, זה הכיבוד הכי גדול שיש בהקשר הזה. הוא בא לפתוח את האחד דוד שלי, הוא בן 90 פלוס. ואז הוא בא לפתוח את האחד, וקורא לבת שלי שישבה לידי בבית הכנסת, שני, אוי בבקשה תפתחי איתי את האחד. הוא חיכה שמישהו יפסוק בשבילו, ויגיד לו, ויסביר לו, מה ומי, ואחרי זה דיברתי איתו, אמרתי לו, שאתם יודעים ככה. אז הוא אומר, זה מה שאתה רוצה לעשות, אז אני עושה את זה איתך. יש מקובלות, זו שאלה איך אתה עושה חידוש, אוקיי? זה לא אחד לאחד הדוגמה, אבל בכל אופן, באיזה מקום יכול... אתה יכול לבנות בית כנסת, שהוא כזה, אוקיי? סבבה, לא אמרנו שלא. אוקיי? אבל יש גם מקום אחר שהדבר הזה קורה, אתה צריך לשבת חזק בתוך הקהילה שלך. לשבת חזק בתוך הקהילה שלך, גם כפוסק, זה לא בוא להגיד, אני מכיר את הכל. כמה שיותר, הוא מנסה, כלומר, הוא לא... אני לא עושה קפיצות, אצלי לא תרגישו את הקפיצות של הדור, כן? ובגדול אולי אפשר לבוא ולהגיד, אגב, גם העניין הזה של ההלכה, בכלל אסור לכתוב ספרי ההלכה. אוקיי? באופן עמוק, אסור לכתוב ספרי ההלכה. אני מדברת על תקדימים. הדיבור אל מול תקדים... הוא עד כמה תקדים הפך להיות כל כך כל כך קשה, נכון? כי אנחנו יודעים, דברים שבעל פה הייתה רשאי לכותבה, נכון? ודברים שבכתב הייתה רשאי לאומרם על פה, אז אסור לכתוב הלכה שאתה מורה לאנשים. למה? לא בגלל שזה הלכה ואין מורים כן, אלא אין מורים בכלל. אין כותבים כן. כי כל שאלה, וזה חלק מה... היא מצריכה תשובה ייחודית. ולכן תמיד, אוקיי, זה הליכה לכיוון חדש, לצורך העניין. אז אני חושב שגם את זה צריך לתפוס בראש, שמחזיקים חלק מהעניין הזה, של מה בדיוק, כאילו, לאן הוא רוצה, ככה, לכוון סביב המקום הזה.
עם זאת צריך לומר, שאם החופש שכל הידע הזה נותן לו, הוא שם על עצמו, אני חושבת, צד אחד, שלושה סדים. אוקיי? אחד, זה הענבה שצריך עוד לדבר עליה. שתיים, זה הכלל, העיקרון הזה שאין דן אדם דין יחידי, אוקיי? ושלוש, זה שהוא הצד השני, התמונת ראי של זה, זה שעדיף תמיד דברי תורה לקיים בחבורה. ושלושת הדברים האלה מאוד מנחים אותו, אוקיי? וזה שווה רגע חשיבה עליהם, כי זה נכון שהוא ילמד את הכל והוא לא מפחד לפסוק דעת מיעוט, אבל הוא מעדיף למצוא את הדעה שלו בתוך, כקיימת כבר במסורת הזאת. זאת אומרת, הוא מאוד מבקר את האשכנזים, כמו שאיתמר אומר, שנתלים בראשונים ולא מעיזים לעשות חידושים בלי הראשונים האלה, אוקיי? אבל מצד שני, הוא כן היה מעדיף למצוא בתוך כל המסורת את הדעה שהוא רוצה לפסוק לפיה. אוקיי? הוא לא מקבל את ההיררכיה באופן מוחלט, זה לא שהוא מחויב לדבר. הוא מרגיש המון חופש, אבל הוא כן לא רוצה להיות יחידי. דבר שני, זה ההשלמה, אני חושבת, של הדברי תורה שמתקיימים בחבורה. אוקיי? אני לא שמתי לב לפני הלימוד של היום לשני הגלגולים השונים של הביטוי הזה, אוקיי? אין דברי תורה מתקיימים אלא בחבורה, ואין דברי תורה מתקיימים אלא בחברים. וזה, זה נשמע כמו אותו ביטוי, אבל כמעט אני מרגישה שזה התפיסה האשכנזית והספרדית כפי שהוא מציג אותה. זאת אומרת, שאנחנו אומרים שדברי תורה מתקיימים רק בחברים, שזה חלק מהמקורות, ככה זה מופיע שם, מעמידים פה חבר למול עם הארץ. ואז בעצם אומרים, דברי תורה מתקיימים רק בגילדה. אוקיי? זאת התפיסה האשכנזית שאנחנו הולכים לראשונים. זה שונה לגמרי, אוקיי? מהמקור שהוא מצטט, אוקיי? ששמה אנחנו מדברים על חבורה, אני רוצה קולגות לדבר הזה. לימוד תורה ופסיקה זה לא דבר שעושים לבד. כן, יש חופש, כן, אין היררכיה, כן, אבל עדיף. עדיף לעשות את זה בחבורה. אוקיי? זה באמת לא שמתי לב לפער הזה עד ש... אוקיי? והדבר השלישי שצריך לדבר עליו זה הענבה. מה חשבתם על הדיבור הזה של הענבה? אוקיי? גם איך הוא מצדיק את חוסר ההתנצלות. נכון? בתחתית העמוד הראשון הוא אומר, וראינו את זה פעם שעברה בפתיחה, הוא אומר, אני לא מתנצל, אני לא פותח בהתנצלויות. אמרתי לדרורי ש... דבר שאני רגילה גם לומר לעצמי וגם לומר לעמיתות שלי וגם לומר לתלמידות שלי, זה לא להתחיל בהתנצלות, זה כזה אוטומט להתחיל בהתנצלות. אז גם זה מדהים לראות אותו שאפשר למנות את הפערים ביני לבינו, אוקיי? אומר לעצמו אותו דבר, אוקיי? כנראה שיש משהו שמצריך לנו לומר את זה.
ההתנצלות שהוא רוצה להימנע ממנה, זה לא ההתנצלות שאת רוצה. ההצטנות המלאכותית, זה הוא רוצה להימנע.
הוא רוצה להימנע מההתנצלות המלאכותית. עכשיו, איך הוא מסביר את זה, למה?
הגינונים האלה.
אוקיי, נכון.
רק בגלל שזה גינון? אפשר להבין את זה?
לא, לא רק בגלל שזה גינון. אני אומרת שכאילו, לפתוח בהתנצלות הזאת שמעידה על איזה חוסר ביטחון,
זה סיפור אחר, למרות שלפעמים כן ולפעמים לא, בסדר?
כן, גם לך.
אוקיי.
אבל מעניין איך שהוא מצדיק את זה, נכון? כי הוא אומר, כנראה שזה לא אמיתי. ואז הקדוש ברוך הוא הבוחן לבבות, נכון? ואם זה אמיתי, בעצם זה שאתה עושה את זה, אתה כבר מבטל את הערך של מה שאתה עושה, נכון? כי הלכה לך הצניעות בדבר הזה. אוקיי? עכשיו, לי נראה שהוא מסמן פה ענווה כמטרה, כערך גבוה, אוקיי? אני מקשיבה לתיאור המקסים שלך של איך שהוא כותב, אני שואלת עצמי, האם יש לו את הערך הזה? אוקיי? האם הוא כותב עם הדבר הזה או לא? האם יש לו את הזהירות הזאת, שהוא בעצם, שהוא לא רוצה להצהיר עליה, אבל הוא כן רוצה שנעשה אותה? לא הייתה שווה חשיבה, אוקיי? הוא בוודאי עם תעוזה ענקית, אוקיי? אולי דווקא הענווה באה לידי ביטוי באיך שהוא לומד, בזה שהוא מוכן ללמוד מכולם, אוקיי? זאת אומרת, המוכנות הזאת ללמוד מכולם, שם אני חושבת שהסתירות מתחילות להיפטר, אוקיי? כאילו יש בו איזה יוהרה ועוצמה והוא רומס וזה, ומצד שני הוא באמת פתוח לכולם, אוקיי? כמו שהרל אומר, גם לאשכנזים שהוא חולק על דרך הלימוד שלהם, הוא לא מפחד לא ללמוד מהם ולא לפסוק כמו. אוקיי? זאת אומרת, הוא באמת עושה את מה שהוא, את מה שהוא מתווה כדרך. אוקיי, כן.
בעצם מסתדר עם זה שהוא לא, הוא לא מחפש הסכמות לספרים שלו, שהוא מוציא את הספרים
להסכמות. טוב. אתה רוצה להתייחס, יבני?
נראה לי שאפשר לתרץ, שכמו שאתה אמרת, שהוא אומר שכולם יכולים לקרוא את זה ולחשוב מה שהם רוצים לחשוב. לא צריך הסכמה רשמית, צריך שזה יהיה שם ושאנשים אחרים יקרו את זה ויקרו מה שאחרים כותבים.
אני אומר על הרעב"ד,
שהם שקיפים. הרעב"ד אמר, הרמב"ם בסופו של דבר ניצח במבחן הזמן, וזה מה שיקרה. מי יישאר בעוד 3-4-5 שטרות, אז אני אפרסם, והנה, זה כמה שנים אנחנו אחר כך. כן. אגב, שמה הוא גם כן בביקורת, הרעב"ד, כי הרעב"ד, לא, כי הרעב"ד, לפי דעתו, חצה גבולות, כן? והוא אומר את זה, כי גם הוא רוצה להיזהר בכבודו של הרעב"ד, אבל הוא אומר, הוא יותר מדי הלך קשה כנגד הרמב"ם, ובזה צריך להיזהר מאוד, אוקיי? ואגב שם, אני חושב שזה מה שגם רמז בדברים, אביטל, שם אני רוצה שתהיה ענבה. שם תהיה ענב. שם תיזהר איך שאתה מדבר. וגם אם גילית טעות, תגיד, תגיד את זה כמו שצריך, אל תפסול אותו עכשיו מפה עד הודעה חדשה, אל תפרסם את זה במגיד. זו לא הנקודה. אוקיי, וזה וזה, הוא נותן כמה וכמה דוגמאות של הסיפור הזה, אוקיי? וגם שוט, יש לו גם שוט שציטטתי.
כן,
מה
זה לכאורה?
אוקיי?
להגיד לכאורה וצריך להיות בסוף, זה החוקים שלו, זאת אומרת, אם אני מוצא טעות.
נכון, אבל זה לא רק זה, זה גם שמציאת הטעות היא לא ערך בפני עצמו.
וזה הוא כותב בהמשך, נכון.
אני חושב שהוא גם רומז אולי, אם אתה מוצא טעות אז תתרץ, כאילו הוא אומר, באמת אחרי זה תרצו את כל הדברים, כל ההשגות שלו, תרצו אותם במידע, אז אולי הגיוני לא להגיד טעות, אלא להגיד, אוקיי, כנראה הוא לא התכוון לזה, אלא הוא התכוון ככה וככה, כמו שעושים הרבה.
כן, אז בוא נשמע עוד הערה, ואז נלך לכיוון של ההשגות אחר.
נראה לי שבזה שהוא לא לוקח הסכמות, זה מאוד מתקשר כאילו כשאני קראתי את כל היציאה שלו נגד צניעות מזויפת, זה הרגיש לי יותר שמה שעומד במוקד של הדברים שלו זה הצביעות ולא הענווה. כאילו הוא יוצא כנגד הזיוף הזה. אז מישהו שלא רוצה צניעות מזויפת בפתיחת דבריו, גם לא ירצה הסכמה של רבנים בפתיחת דבריו, כי הוא גם ירצה שאנשים יקראו את הדברים שלו ואולי יחפשו גם אצלו את הטעויות, ולא יססו כאילו לכתוב את זה בנימוס, לפי הכללים, אבל שהכל יהיה מאוד מאוד כנה וישר וכאילו, ופתוח. זה, כאילו זה ממש מתחבר לי כל הדברים האלה לדרישה לכנות וליסודיות מאוד מאוד גדולה ברור ההלכה שלו, כאילו.
יש גם עוד חיבור שאפשר לעשות, כאילו, הענווה, כאילו, אבל המזויף יכול להתחבר גם להסכמה, שלכאורה אני בא כי אני הקטן, מבקש את ההסכמה של מישהו אחר, אבל בעצם אני רוצה לתלות את עצמי על הגדולים, לקבל את הפרסום שהנה כתב הגדול שאני גם טוב, דווקא.
זה לא מתחבר עם
העילום
שם, כל הדברים האלה.
לא כל כך פשוט לסיכול הדברים, את רוצה להגיד
על ההסכמות? אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על ההסכמות, שאני חושבת שהוא דורש מאיתנו מה שהוא דורש מעצמו, זה מתקשר לי לדמוקרטיזציה של איך שהוא מתייחס לאחרים, הוא בעצם מצפה מאיתנו, זה מתקשר לדברים ששיר אומרת, זאת אומרת, יפתחו את הספר שלי בשביל ללמוד תורה, הוא במסע של לימוד תורה, זה נורא מעניין, כי מצד אחד הוא אומר, אנחנו נראה את זה בשורה התחתונה, פסוק שמעת לי בדי הלכתה, הוא כאילו המטרה היא ההלכה, אבל גם יש בו ערך נורא גדול שפשוט הסקרנות של תלמוד תורה, הוא מרחיב את היריעה, אוקיי? וחלק מהשבילים יובילו אותו ויקדמו את ההלכה שהוא מנסה לפסוק וחלק לא, והוא מזמין אותנו לאותו סוג של לימוד שאנחנו מעיינים בספר שלו. אל תפתחו את הספר שלי כי מישהו אמר שהוא, כי יש עליו הסכמות, תקראו אותו כי אתם רוצים ללמוד תורה. ואז גם תקראו אותו בשביל למצוא את הטעויות, בשביל הפסיקה, טלטלטלט, אבל נראה לי שזה חלק מהמשפחה הזאת של דברים.
אני חושב על ההשגות גם כן, וזה הוא מביא בסוף, ודיברנו על זה גם כן בלימוד שלנו, אל תכתוב ספר של השגות.
כן.
זה מה שאתה רוצה לעשות בחיים שלך, לכתוב ספר של השגות? אז אל תכתוב. יש לך משהו להגיד? תגיד, הלאה, מצוין. שיהיה, לא, התחלה, אמצע וסוף.
שאלות תכלס, הלכה, הוא
אומר. מה?
אם יש לזה... נפקמינה
להלכה,
אז יש לזה...
כן, אבל...
סתם,
סתם, אין טעם. אין לזה טעם. תראו, הרבה פעמים, זה שאלה של אנרגיות של בית מדרש, כן? אנרגיות של לומדים גם, כן? לפעמים אתה מעביר שיעור, ואת מנסה להחזיק את הסוגיה. אז מישהו בא ושואל שאלה. אומר, טוב, אז הסברת את הסוגיה כך, עכשיו אני שואל שאלה, כי זה לא מסתדר, אוקיי? ואז... זה בעצם בכיוון של רב חשמעת, אוקיי? צריך שהשמועה תתרחב, אוקיי? אבל הרבה פעמים, כלומר, אז תלוי מאיזה לומדים, אני אומר, יש לך שאלה טובה, את מצליחה להחזיק את הסוגיה? תציעי לי עד גם ככיוון. עכשיו, אני לא אומר את זה כדבר קנטרני. אני אומר, זה מעניין, אני לוקח את ההערה, אוקיי? אפשר לקחת את ההערה, אבל שוב, זו שאלה מהי האנרגיה של לימוד תורה, לאן אנחנו רוצים ללכת. משהו שמחזיק את כל הסיפור הוא לפעמים, הוא דבר יותר חשוב מאשר כיוון של השגות, 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 וגם אני לא יודע, ובאמת גם בזה צריך לבדוק ברמה ההיסטורית, יכול להיות שאנחנו חיים איזשהו סוג של אינפלציה בסיפור הזה של השגות, כן? הגאות דה השגות והשגות דה הגאות, כן? כאילו, מה? מה נסגר? בוא נכיר את החומר ונעשה מהלכים ונצליח להגיד דבר דבור על אופניו. זו משימה, לא שהיא פשוטה, אבל זו משימה שצריך לקחת אותה בחשבון ולנסות לעבוד עליה. עכשיו, אני רק עוד דבר אני רוצה להגיד, באמת הכיוון הוא לפחות... ללכת לדברים שככה אמר בהתחלה, אם הוא עולה על גדותיו, מהתחושה של השפע, כל פעם נכנס ביטוי אחר לעם ישראל שמרגיש שזה כבר יותר מדי. אתם יודעים, עד לפני 25 שנה, פחות או יותר באוניברסיטה, לימדו רק רמב״ם. יצא לאנשים, נגמר להם. חנקו את ה... לא נתנו לתלמידי שולם וכולי לדבר. היום... הפוך לגמרי, נראה אותך מדבר שלא זה. עכשיו, זה, צריך להבין שיש, זה, אני חושב שזה חלק מהחיות גם כן, שמנסים להכניס עוד רוח חדשה, עוד כיוון חדש, אז הוא מנסה להכניס תארי, ודיברנו על זה גם כן, לפני כן, הוא לא היחיד שמנסה להכניס קבלה לתוך הלכה. זה קורע את הקהילה התימנית, בין הדרדעים לבין העיקשים. אוקיי? הדרדעים, אוקיי, דור דעה, מנסים להמשיך ולהחזיק בדעתו של הרמב״ם, ועומדים על זה בצורות, עם זאת נכנס לשולחן ערוך, דרך שתילי זיתים וכו' וכו', נכנס דרך מי שנקרא העיקשים, כן? והוא, וגם קבלה, נכנס, גם השפעות קבליות נכנסות דרך שם, וזה קורה את הקהילה לשתיים. לא, לא, זה נמצא בכל מקום. זאת אומרת, תימן, בגדד, תהילה, לצורך העניין, חסידים פרושים, זה נמצא. כלומר, הסיפור הזה נמצא. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, חוץ מאשר לדבר על הקבלה ולהגיד על זה את המשפט, אז זה פחות או יותר שככה יצא לנו לי ושיר לדבר כמה משפטים בעניין הזה. מחפשים גם עוד, זאת אומרת, איזה עוד רוחות אני רוצה להכניס פנימה, לראות איך זה מסדר לי כעת את העולם האמוני שלי, כן? פתאום תנ"ך הופך להיות חלק מרכזי. תהילים, תופס מקום מרכזי פתאום. עכשיו, לא ש... אני חושב שזה סבבה, זה נפלא, וזה ראוי, וראוי באמת להזמין את הקולות האלה פנימה, ואנשים שעולים על גדותיהם באמת, ואנשים שמחפשים, הם בעצם מבקשים, ארחיבי מקום ההולך, משכנך, בראותייך, צריך, בוא נפתח יותר את האוהל. אל תשאלו מבחוץ. או בוא נוציא החוצה. תרחיבו את העולם, שיכנסו עוד דברים פנימה. זה מהלך גם כן שאולי נראה אותו בפעמים הבאות של הדיבור, או פעם, אני חושב שהוא דיבור מזרחי, סביב הנושא הזה. אוקיי? שצריך לקחת אותו ולשאול עליו שאלות, כמה אנחנו רוצים אותו בתוך החיים שלנו, כמה אנחנו רוצים, כמה הוא נראה לנו, מהם הסכנות, מהם היתרונות ומה החסרונות של דבר כזה, לפחות להציב את הדבר הזה, את הגישה הזו, את המשך הגישה הזו.
אני אגיד עוד דבר אחד ואז אנחנו אולי נתקרב לסיום. אני חושבת שעוד דרך לחשוב על סיכום הסתירות האלה שיש בתוכו, זה שהוא מצליח, הוא מצטט פה את הפסוק, יפוצו מעיינותיך החוצה, שהוא פסוק שמצוטט בתיאורים של רבי אליעזר ורבי אלעזר, אולי לא, אני אזכר עוד רגע.
זה חמשת התלמידים, לא?
בדיוק, אוקיי? זאת אומרת, הוא מצליח לכנס פה גם את מי שהוא בורסוד שאינו מאבד טיפה, וגם את מי שהוא כמעיין המתגבר, כשתי תכונות קריטיות לאיך צריך ללמוד תורה כשאנחנו רוצים לפסוק. אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך להיות בורסוד שאינו מאבד טיפה, אתה צריך ללמוד את כולם, גם את הראשונים, גם את האחרונים, גם את מי שבדור שלך, אתה צריך את כולם ללמוד, אוקיי? אתה צריך להלך בשבילים החדשים, אתה צריך לצאת מהחדר, אוקיי? זה גאונות, היכולת הזאת שלו לומר, אתם חושבים שזה שתי תכונות סותרות? לא ולא חברים, זה שתי תכונות שרב צריך, ככה זה צריך להיראות, אוקיי? זה יפה בעיניי, כן. הוא מצליח להכיל את זה על פריסה אחת, אוקיי?
בכל זאת.
מה?
אני לא עזב אותי, זה שקראתי שבמגיד אמרו עליו שהוא אומר דברים רעים על זה, מוריו חיצי ביקורת בגדולי ישראל וקדושה. זאת אומרת, הם רואים בו אחד שדווקא כן.
שמבקר.
כן.
בסדר, אנחנו רואים, שומעים את החריפות שלו.
יש לו ביקורת על הרב.
כן. נכון, יש לו מקורת על הרבן, אגב, זה גם מעניין באמת, האם הם הדביקו לו את זה כי הוא לא מקבל הסכמות, או שאפשר לראות את זה בכמה מקומות, שהוא מתפוצץ על איזה מישהו. לא יודע, גם זה צריך לבדוק, אוקיי? נכון? אבל, כן, אין פרסום שהוא לא פרסום שלילי, הוא קיבל פרסום במגיד, הוא צריך לשמוע על זה. אולי באמת מישהו צריך למצוא את הקטע הזה מהמגיד ולפרסם את זה כחלק מהלימוד שלנו בפייסבוק של מכון אדם. כן.
האם יש פשמות שזה הגיע מעיראק ולא ממקומות צפון אפריקה אחרים או ממקומות מזרחים אחרים, ספרדים אחרים? או שיש עוד כמוהו, עוד עוסקים כמוהו, בגישה כמוהו ממדינות אחרות?
אנחנו בדיוק תהינו לאן אנחנו ננדוד בשבועות הבאים או בשבוע הבא, נכון? יש לנו רק אחד. גם בשביל לענות על השאלות האלה, יש פה תכונות שהן ייחודיות לעיראק, ויש כאלה שהן משותפות לחכמי המזרח בכלל. אני חייבת לומר שאני היום, כאילו חשבתי על השכנה, על איראן, שסגרו להם את הקשר עם העולם. כאילו, כל הזמן הפגשתי את הצרימה הזאת בין הרוחב הזה שהוא מתאר לבין מדינה שסגרו לה את האינטרנט ו-80 מיליון אנשים שכאילו איך עושים דבר כזה בסדר, והוא כאילו זה חלק מהמלחמה שלו שהוא אומר צריך לפתוח, זאת הדרך של תורה. שומעים את זה שוב במשפטים האחרונים שלו, הוא בעצם אומר, מה אני צריך לעשות? עסוק יש מעטה לי בדי הלכתה, המטרה שלי זה הלכה, והמשפט אחרי זה להיזכן או ללמוד תורה לשמה, אוקיי? זאת אומרת, הדברים האלה הולכים בד בבד, כן, יש מטרה ללימוד שלי שהיא נורא מעשית, ומצד שני, זה חייב להיות מלווה ברצון פתוח לידע, באשר הוא, אוקיי? ואין סתירה בין שני הדברים האלה. זה מדהים, זה מדהים ללמוד ככה.
אני חושבת שאני לא, זה לא כתוב כאן שלא קראתי את זה, זה אולי סתם הסקנה שלי, אבל שזה גם, זה עושה הרבה כבוד בגלל שזה במסגרת של שוט, ובסוף שוט זה מישהו ששואל, מישהו פשוט יחסית או לא פשוט, ששואל שאלה ומצפה לתשובה, כאילו יש כל מיני סוגים של שוטים, אבל זה עושה, זה גם, כאילו, זאת הענווה האמיתית, שאומרים גם לאדם הכי פשוט ששואל שאלה עכשיו על הלכה מסוימת, מצפה לתשובה, צריך לנהוג בו, כאילו, עם כל, עם כל זה, כאילו, עם כל, וזה, כאילו, זה גדול.
אני חייבת להוסיף שזה ממש מרגש, כאילו, ממלא סיבות, אבל גם, כאילו, אני לא יודעת מספיק, לא קראתי מספיק על פוסקי הלכה, אבל אני מרגישה שכאילו, כאילו, המטה הלכה שלו, זה לא שזה, כאילו, זה לא שמה שמשנה, אני מרגישה שכאילו, הפסיקת הלכה שלו זה דרך, כאילו, אפשר ללמוד רק מהאופן שבו הוא פוסק, כאילו, רק מהמטה פסיקה שלו, אפשר ללמוד מזה הלכה, כאילו, שזה, שהאופן שבו הוא פוסק הלכה, זה הדרך חיים, כאילו, לאו דווקא ההלכה עצמה.
שלוש הערות קצרות, אחת, אני מקווה שהן תהיינה קצרות, סיום, אחת, צבי זוהר כותב חיבור מאוד מאוד חשוב, הוא העיר הוא פני המזרח, ועושה הבחנה בין מצרים, סוריה, עיראק, ישראל, הוא מנסה קצת להעמיד אותם זו אל מול זו, למצוא דברים שונים ודברים שווים, אז שאלתך, עיראק היא כן עומדת בפני עצמה מכל מיני סיבות, ורק אני אגיד על זה, ואנחנו גם נקרא מזה יכול להיות בשבוע הבא, יש סיבות שהן קשורות, הן פנים יהודיות, וסיבות שקשורות לאסלאם שנמצא מסביב, וזה מדליק. אנחנו רק יודעים כל היום להגיד פרוטסטנטים קתולים, פרוטסטנטים קתולים, קתולים פרוטסטנטים, נכון? אז יותר פרוטסטנטי, יותר קתולי. יש עוד איזה שני משפטים להגיד, אוקיי? בסדר? כמה השפעות בעולם, אוקיי? שזה מאוד מעניין להגיד שכנראה, תתחיל להגיד, שיעים מול סונים, בתוך השיעים איזה קבוצות, בתוך הסונים איזה קבוצות. כאילו, ומה תפיסתם את ההלכה ופרשנות? כתבה על זה רונית הרשיים. כן, מה, כאילו, ברמה המשפטית, איך הם תופסים משפט? אז סיבות פנימיות וסיבות חיצוניות, ספר מאוד מאוד חשוב, וגם נקרא ממנו פעם הבאה. ספר שני שרציתי רק להזכיר אותו בהרית הדברים, הציטוט שלקחנו, זה לא כל השוט דרך אגב, אוקיי? זה לא כל ההקדמה, אוקיי? זה חלק מהפתיחה. זה לקוח מהספר הזה שנקרא מסורת בעידן המודרני. הספר הזה, אתם יודעים, של עם עובד, הם רצו להוציא 24 ספרים מהתנך עד ימינו אנו. אוקיי? 24 ספרים, משימה משוגע, לא קלה, לך תבחר. אז אחד מהפתרונות שלהם זה שספר אחד שיש בו 24 ספרים, זה ספר אחד, כן? זה התנך, וכן הלאה. אבל הספר הזה לא היה בפנים. במהדורה הישנה שיש לי בבית, פה לא מצוין מסורת בעידן המודרני. הם לא חשבו, הם חשבו שצריך לצאת שני ספרים על חסידות, ולא צריך לצאת ספר אחד שכולל בתוכו כל את החכמים הבאים שכל אחד ראוי שנוציא ממנו עליו ספר ולנסות להבין. חכם אליהו בן המוזג, רבי יוסף חיים, רב משה חפון הכהן, הרב עוזיאל, הרב מסס, הרב חיים דוד הלוי והרב אשכנזי מניטו. אז הם אמרו, אני חבר מהמקימים של מזרח שמש, הם אמרו, אתם רוצים? תוציאו אתם, תערכו ונדון אם להוציא את זה, אגב, תרבות של ייצוג, כן, אם זה מתאים לנו. זה חלה הרבה פוליטיקות וגם עזרה של צבי זוהר ועוד אנשים טובים, אז הספר הזה יצא לשמחת עם ישראל, כן, אם נגיד את זה כך, ההוצאה הזו. רק אני אגיד שהוועדה המייעצת זה א' ב' יהושע, ידידיה שטרן, אלברטל, יובל שרלו, רות קלדרון, גדי טאו, הרבה אנשים טובים שגם מדברים רעיונות של פלורליזם. בוא נשים את הדברים, אז הם היו נגד. מי כן, מי לא, מה הייתה ההצבעה, אבל אני יכול להראות חלופה של מכתבים בסיפור הזה. בסופו של דבר, וזה רק אני אגיד, חבר טוב, רבי יצחק שורקי, הוא זה שמוציא ובעצם לוקח קטעים ובעצם עורך, כי זה סיפור מאוד מאוד רציני, להגיד באיזה דברים כן ואיזה דברים לא. ויש פה חכמים שהם באמת, איך אמרנו? אנחנו שם מחטאת לאומתם, כי אנחנו סינטים. מרגע שנחשוב שאנחנו סינטים, אז יש מקום מאוד מאוד גדול לענווה לשמה. וגם ענווה זה לא לשמה, יש לה מקום. ערב טוב, חבר'ה.